מנחות, דף ע"ט, מתחילים בעזרת השם, דף ע"ח עמוד ב' במשנה למטה. הקורבן תודה היה בינו לבין הלחמים שבאו איתו, 40 לחמים, חיבור מאוד מאוד חזק. עד כדי כך שאם הקורבן תודה נשחט במחשבה פסולה, זה גם השפיע על הלחמים. פלאי פלאים הדבר הזה. בואו נראה מספר דוגמאות של מחשבות פסולות, איך הם השפיעו על הלחמים. מחשבה פסולה בקורבן תודה, איך היא השפיעה על הלחם. אומרת המשנה, שחטה את הקורבן תודה כמובן, על מנת לאכול חוץ לזמנה. כהן מקבל את הקורבן תודה, הוא שוחט את הקורבן ואומר, אני שוחט את הקורבן על מנת שיאכלו את הקורבן אחרי הזמן שמותר לאכול אותו. מחשבה פסולה, וזה לא סתם מחשבה פסולה, אלא זה נחשב מחשבת פיגול. זאת אומרת שהבשר, הפסול שלו הוא כל כך חמור, שאם אדם יבוא ויאכל מהקורבן הזה, הוא יהיה חייב קראת, אם הוא אכל כזית. עכשיו, השאלה שלנו היא לא על הקורבן תודה, זה ברור לנו שזה פיגול. השאלה היא על הלחם, מה דינו? מחשבה פסולה נוספת, וחוץ למקומה. הוא שחט את הקורבן תודה, ובשעה שהכהן שוחט את הקורבן, אז הוא מחשב על מנת שאת הבשר, או את הדם, על מנת שהקורבן תודה יאכל מחוץ למקומו, לא בתוך המחיצות איפה שהוא צריך לאכל. אז גם כאן, כמובן, הבשר נהיה פסול. הוא אמנם לא פיגול, כמו במקרה הקודם של חוץ לזמנו, שהבשר הופך להיות ממש פיגול והוא מחייב קראת את מי שיוכל מהבשר, אבל על כל פנים הקורבן יהיה פסול, מכיוון שהוא נשחט מתוך כוונה לאכול אותו חוץ למקומו. אז כמו שאמרנו, הקורבן ודאי פסול, אבל מה עם הלחם? אז אומרת המשנה, קידש הלחם. זאת אומרת שהלחם מתקדש. עכשיו קצת להבין. הלחם מתקדש עצם זה שהפרישו אותו בשביל הקורבן תודה. הבעל הקורבן שרוצה להודות להשם עם הקורבן, הביא בהמה והביא ביחד עם זה 40 לחמים, והוא הקדיש אותם לשם תודה. אז ברור שהם קדושים כמו הקורבן גם הלחמים. החידוש כאן זה מה שאנחנו יודעים, שקורבן תודה והלחמים שלו, כששוחטים את הקורבן, אז הלחמים מתקדשים בקדושה, תוספת קדושה. אם עד עכשיו היה להם קדושה רק, זה נקרא קדושת דמים, שהערך שלהם מוקדש, אז זה היה השלב הראשון. כרגע כששחטו את הקורבן תודה, אמור להתווסף בהם קדושה שהם הופכים להיות ממש קודשים, שאי אפשר יותר לפדות אותם על כסף, זאת אומרת, הם נשארים קדושים תמיד. אז זה מה שכעת קרה, שבשעת שחיטת הקורבן הם התקדשו, והמשנה מחדשת שבאמת ההתקדשות חלה עליהם. אבל מה לגבי שהם ייפסלו כמו שהקורבן נפסל, או חמור מזה שיהיה להם דין פיגול כמו שהקורבן נהיה פיגול במחשבת חוץ לזמנו? החידוש הוא שכן, הלחמים האלה יש להם דין אחד, גורל משותף כמו הבשר של הקורבן. הם גם כן נפסלים במחשבת חוץ למקומו, וגם כן הם מפוגלים פיגול במחשבת חוץ לזמנו. שחטה ונמצאת טרפה. מה קורה אם השחיטה לא הייתה בתוך כוונה פסולה, אבל יש פסול אחר בקורבן. התברר שהבהמה הייתה טרפה. היה בה מום שמנע ממנה את ההמשך של החיים. אז הקורבן כמובן פסול. מה קורה עם הלחמים? יש ביניהם כבר את הגורל המשותף, האם הלחמים גם נפסלים? אומרת המשנה, לא קידש הלחם. למה? כי מתי הבהמה נהייתה טרפה? לפני ששחטו אותה כבר. הזמן של השחיטה הוא הזמן שקובע את הגורל בין הלחמים לבין הבהמה. אבל מכיוון שטריפה זה פסול שקורה לפני השחיטה, לכן זה לא משפיע כלום על הלחם. הלחם נשאר עדיין קדוש בקדושה, הערך שלו קדוש, אבל אין לו דין קודשים ולכן הוא גם לא נפסל. שחטה ונמצאת בעלת מום, פה זה כבר מחלוקת. מה קורה אם אחרי ששחטו את הבהמה של הקורבן תודה, מצאו שהיא לא טריפה, היא יכולה להאריך ימים, רק יש לה איזשהו מום. כמו למשל שהאוזן שלה חתוכה ממש חטח עמוק, שזה מום, אבל זה לא גורם שהבהמה לא תוכל לחיות. אז השאלה היא, בתור קורבן זה ודאי פסול, אבל מה לגבי הלחם? הלחם מתקדש, בכלל זה נחשב שהלחם יש בו גורל משותף כמו הקורבן, הרי הקורבן הזה אף פעם לא היה כשר, הוא הרי היה בעל מום, אז יש כאן מחלוקת. רבי אליעזר אומר, קידש, הגמרא תסביר למה, וחכמים אומרים, לא קידש. טוב. עכשיו עוברים לכוונה נוספת פסולה בשחיטה של הקורבן. שחטא שלא לשמה. פה הוא קיבל השוחט, הכהן, נאמר, קורבן תודה, והוא היה צריך לשחוט את הקורבן תודה, לא מתוך כוונה של קורבן אחר. והוא הלך ושחט קורבן תודה לשם קורבן חטאת נאמר. זה פוסל. זאת אומרת, אמנם לא נאמר שזה פוסל, כן, קורבן תודה שנשחט שלא לשמה, הקורבן עצמו כשר, רק שהוא לא עלה לבעלים לשם חובתם. לנו הבעלים יצטרכו להביא קורבן תודה חדש. מה קורה עם הלחמים? אומרת המשנה, תכף נראה את ההלכה, רק המשנה מביאה עוד דוגמאות של קורבנות שדומים לקורבן תודה בזה שהם באים עם לחמים. וכן, אל המילואים. אל המילואים היה איל מיוחד שהביאו אותו בתור קורבן שלמים ביום הראשון של שמונת ימי המילואים. מתי היו ימי המילואים? זה היה מתי שבנו את המשכן, במדבר. היום הראשון שהקימו את המשכן, התחילו שבעת ימי המילואים, שאז משה רבנו מילא את ידיהם של הכהנים, והוא עדיין שימש בתוך המשכן. ויום השמיני למילואים זה היה ראש חודש ניסן, שזה היה היום של חנוכת המשכן. אבל פה ימי המילואים, ביום הראשון של ימי המילואים, עדיין בחודש אדר, סוף חודש אדר, אז היה איל מיוחד, כמו שאנחנו אומרים, איל אל המילואים. הוא הגיע ביחד עם לחמים, כמו שהפסוק שם מפרט. אז האיל הזה, דינו יהיה אותו דין כמו של קורבן תודה שלו לשמה. אנחנו עדיין לא יודעים מה ההלכה, אבל הדין יהיה אותו דין. וכן שני כבשי עצרת, שני כבשי חג השבועות, שגם הם באים עם לחם. איזה לחם מביאים עם שתי הכבשים של השלמים שמניפים בחג השבועות ומקריבים אותם? מביאים כמובן את שתי הלחם שמגיעים יחד עם שתי הכבשים. אז הלחם והכבשים הרי גם תלויים אחד בשני, וכאן הוא שחט את שתי הכבשים האלה שלא לשמם, במקום לשם שלמים הוא שחט את זה לשם קורבן אחר. אז לא קידש הלחם. מה אנחנו אומרים? שהלחם לא מתקדש, כיוון שזו מחשבה שלא לשמה, אין פסול, הלחם לא נפסל, לא מתקדש וגם לא נפסל כמו הקורבן בעצמו. אומרת הגמרא, המשנה שלנו, הכל היה כמעט לפי דעה אחת, חוץ ממקרה של בעל מום, אבל זה היה נראה כמו שזה לפי כל הדעות. אבל יש באמת מחלוקת בעניינים שהמשנה דיברה בהם. והמתניתין, המשנה, חלק מדיני המשנה שלנו, מני רבי מאיר, הולכים דווקא לפי דעתו של רבי מאיר, שנראה בברייתא הבאה. דתניא, הגמרא מביאה ברייתא, שמיד בהתחלה באמת מובאים דבריו של רבי מאיר, ולא קשה לזהות שזה ממש כמעט העתק ממה שלמדנו במשנה. זה הכלל. כלל של מה? של הקורבנות, האם הם נפסלים במחשבה פסולה, הדבר הלחמים שמובאים איתם, או שהם לא נפסלים הלחמים שמובאים איתם. אז ככה, כל שפיסולו קודם שחיטה, לא קדש הלחם. אם בהמת הקורבן, הפסול שלה כבר היה עוד לפני ששחטו אותה לקורבן, אז מלכתחילה הלחם, אם אפשר לקרוא את זה ככה, לא נדבק. הגורל שלו לא נדבק לגורל הקורבן. למה? כי הקורבן אף פעם לא היה קורבן ראוי, הוא כבר לפני השחיטה היה פסול. שחטה, אבל מה? אבל אם פסולו, הנה, אם פסולו היה אחר שחיטה, קדש הלחם. אם הפסול היה אחרי ששחטו את הקורבן, אז הלחם כן מתקדש, ואם הקורבן פסול, אז גם הלחם נפסל. ואז הברייתא מביאה דוגמה. שחטה חוץ לזמנה, כששחטו את הקורבן מתוך כוונה שהקורבן יאכל אחרי זמנו, וחוץ למקומה, אם שחטו את הקורבן מתוך כוונה שהקורבן יאכל מחוץ למקומו, קדש עליכם. למה? כי הפסול הזה של הקורבן, של חוץ למקומו וחוץ לזמנו, קרה אחרי השחיטה. ומכיוון שבזמן השחיטה הקורבן היה כשר, אז הלחמים מתקדשים. לעומת זאת, אם שחטה ונמצאת טרפה, שזה מתברר שכבר מקודם הקורבן היה טרפה, לא קדש עליכם. מה קורה אם שחטה ונמצאת בעלת מום? גם כאן הגמרא מביאה את אותו מחלוקת כמו שראינו במשנה. רבי אליעזר אומר, קדש עליכם. רבי יהושע אומר, לא קדש עליכם. ועד כאן הם דברי רבי מאיר, שזה למעשה כמו שראינו במשנה. עכשיו הברייתא ממשיכה ומביאה את דעתו של רבי יהודה. אמר רבי יהודה, לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע על ששחטה ונמצאת טרפה שלא קידש עליכם. למה? מכיוון שזה פסול מלפני השחיטה, זה רבי מאיר גם עוד דרך אגב. ממשיך רבי יהודה ואומר, ועל חוץ לזמנו שבזה כולם מודים שקידש עליכם. למה? מכיוון שזה פסול של אחרי שחיטה. אחרי השחיטה אז נהיה הפסול של חוץ לזמנו, כמו שגם כן דרך אגב אמר רבי מאיר. ועל בעל מום, בזה הוא חולק. בזה חולק רבי יהודה, והוא אומר שבעל מום בזה גם אין מחלוקת, וכולם מודיעים שלא קידש עליכם. למה? פשוט זה פסול מלפני השחיטה. זה שהוא היה בעל מום, זה היה עוד לפני שהוא נשחט. אז כולם מודיעים שלא קידש עליכם. זה נקודת המחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר, כי הרי לפי רבי מאיר נשחט ונמצא בעל מום, זה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. אבל לפי דעתו של רבי יהודה אין בזה מחלוקת. ממשיך ואומר רבי יהודה, על מה נחלקו? ועל מה נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע? על מחשבת חוץ למקומו. ברגע שהכהן שוחט את הקורבן תודה, מתוך כוונה שיוכלו את הקורבן מחוץ למקומו, מחוץ לגבולות שהוא צריך לאכל בהם, פה יש מחלוקת. שרבי אליעזר אומר, קדש עליכם, ורבי יהושע אומר, לא קדש עליכם. מה באמת הסיבה שבזה הם נחלקו? אמר רבי אליעזר, הועיל וחוץ לזמנו, עכשיו יפה, רבי אליעזר מסביר את שיטתו, הועיל וחוץ לזמנו פסול, וחוץ למקומו פסול. מה חוץ לזמנו קידש? אף חוץ למקומו קידש. רבי אליעזר בעצם הולך בדעה אחידה, בשתי הכוונות הפסולות בשעת השחיטה, בין אם הוא כיוון מחשבת חוץ לזמנו, שבזה כולם, גם רבי יהושע מודה, שזה מקדש את הלחם כי זה פסול אחרי שחיטה. הוא אומר, אם כן, למה שבמחשבת חוץ למקומו המציאות תהיה שונה? גם במחשבת חוץ למקומו צריך לומר שקידש הלחם, כי מתי נפסל הקורבן? אחרי השחיטה. ובזמן של השחיטה כבר הלחם מתקדש. מה יענה על זה רבי יהושע? אמר רבי יהושע, הועיל וחוץ למקומו פסול, ובעל מום פסול. מה בעל מום לא קידש? אף חוץ למקומו לא קידש. זאת אומרת, רבי יהושע מדמה עכשיו את חוץ למקומו לבעל מום. כמו שבעל מום אנחנו יודעים שהקורבן פסול והלחם לא מתקדש, ככה גם בחוץ למקומו אנחנו אומרים שהקורבן פסול והלחם לא מתקדש. מה שיוצא כאן זה למעשה שישנם שני דברים שבהם נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בברייתא. עד לכאן זה הברייתא. יצא שיש שני דברים שהם נחלקו בהם. דבר ראשון, הם נחלקו לגבי קורבן של תודה שנמצא בעל מום. לפי דעת רבי מאיר, בזה בדיוק נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע. לעומת זאת, לפי דעת רבי יהודה, מכיוון שהפסול היה מלפני השחיטה, לא קדש עליכם. זה נקודה אחת שנחלקו בה רבי מאיר ורבי יהודה. נקודה שנייה שהם נחלקו, זה מחשבת חוץ למקומו. לפי דעתו של רבי מאיר, כולם מודים שמכיוון שמחשבת חוץ למקומו הייתה אחרי שחיטה, קידש עליכם. לעומת זאת, לפי דעת רבי יהודה, וזה יש מחלוקת בין רבי אליעזר, בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע. זה בעצם, כמו שאנחנו אומרים, שני הנקודות שבזה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה. עכשיו, מה הסיבה שרבי יהודה נחלק על רבי מאיר, והוא סובר שבמחשבת חוץ לזמנו קידש עליכם, ומחשבת חוץ למקומו לא, כי יש בזה מחלוקת. באמת, כשקראנו את הברייתא, מאוד מאוד היה קל להבין את דברי רבי מאיר, כשהוא נותן הקבלה בין מחשבה פסולה של מחשבת חוץ למקומו, לבין חוץ לזמנו, שבשניהם, מכיוון שהפסול של הקורבן היה אחרי השחיטה, ומכיוון שבזמן השחיטה לא היה פסול, אז לכן הלחם מתקדש. אבל רבי יהודה הוא מחלק. רבי יהודה אומר, תראה, מחשבת חוץ למקומו בסדר, אתה צודק, באמת לא, זה באמת קידש. מחשבת חוץ למקומו, מחשבת חוץ לזמנו, מחשבת חוץ לזמנו, באמת אני מסכים איתך, שקידש הלחם. מחשבת חוץ לזמנו, גם אני מסכים שקידש הלחם. מחשבת חוץ למקומו, אני חולק ואומר לא, לא קידש הלחם לפי דעתו של, רבי יהושע. למה באמת יש הבדל במחשבת חוץ למקומו לבין מחשבת חוץ לזמנו? רק ההסבר הוא, המפרשים מסבירים, שמכיוון שבמחשבת חוץ לזמנו, קשה לומר שהשחיטה הייתה לא בסדר. כי במחשבת חוץ לזמנו, זה שונה בעניין של פיגול. מה זאת אומרת פיגול? כבר אמרנו את זה בתחילת השיעור. כשהשוחט חושב בשעת השחיטה שהבשר יאכל אחרי זמנו, הבשר הוא כל כך פסול שהוא אפילו נחשב פיגול. שמי שאוכל מהבשר שיעור של כזית יהיה חייב קרת. לעומת זאת, אם הכהן חשב מחשבה פסולה אחרת, בשעת אותה עבודה, בשעת שחיטה לדוגמה, הוא חשב שהוא שוחט את הקורבן על מנת שהוא יאכל מחוץ למקומו, אז מה אנחנו אומרים? לא, הקורבן הזה אמנם יהיה פסול, אבל מי שאוכל מהבשר לא יהיה חייב קרת. מה הסיבה? הסיבה היא שבשביל לפגל קורבן צריך שהוא יהיה מחשבת חוץ לזמנו. עכשיו, בדין של פיגול יש דבר מאוד מעניין, שהוא צריך להיות כשר במרכאות, כן? הוא צריך להיות כשר בשביל להיות פיגול. מה זאת אומרת? צריך שכל העבודות לא יהיה בהן פסול נוסף חוץ מהפסול של פיגול. זה חידוש מאוד גדול בדיני פיגול. כדי שהקורבן יהיה פיגול צריך ששאר העבודות יהיו לגמרי בסדר כדי שהוא יהיה פיגול. או שכל העבודות היו במחשבת פיגול, או שמחשבה, עבודה אחת הייתה במחשבת פיגול, אבל שאר העבודות היו כשרות. אז יש מושג שנקרא מרצה לפיגולו. הקורבן הזה נהיה מרוצה בשביל שהוא יהיה לו דין פיגול, כי אחרת הוא רק יהיה סתם פסול. אבל מכיוון שאנחנו רואים שיש פה דין של ריצוי ומרוצה בפיגול, אז לכן אנחנו אומרים שהלחם מתקדש, כי הרי היה פה ריצוי. ולמד מחשבת חוץ למקומו, לא היה את הריצוי הזה, כי הוא סתם פסול, אז הלחם לא מתקדש. ככה מסבירים המפרשים את ההבדל בדעתו של רבי יהודה. ובכן, מה אנחנו רואים? כמו שאמרנו, מחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, בשני הנקודות, בבעל מום ובחוץ למקומו, בסדר. אומרת הגמרא, אמר לו רבי אליעזר, אני, כשהתייחסתי לפסול של חוץ למקומו, דימיתי הוא לחוץ לזמנו. בסדר, בהבנה שלי הגעתי. עכשיו, אתה חולק עליי, ומה אתה אומר? אתה דימיתו לבעל מום. אתה אומר שמחשבת חוץ למקומו יותר דומה לבעל מום. עכשיו, האם הוא דומה או לא דומה, אפשר לבדוק. בואו ונבדוק למי מחשבת חוץ למקומו יותר דומה. נראה למי דומה. ואני באמת הולך איתך בפתיחות, אם תשכנע אותי שבעל מום באמת יותר דומה, אם תשכנע אותי שחוץ למקומו באמת יותר דומה לבעל מום, אני מסכים איתך, אני הולך איתך באותה דרך. זה גדלות של חכמי ישראל. בכל אופן, אז באמת בואו וננסה לראות למי בעל מום דומה יותר. אם דומה לחוץ לזמנו, נדוננו מחוץ לזמנו. אם דומה לבעל מום, נדוננו מבעל מום. בואו ונלך באותה דעה. נראה למי הוא דומה, ושנינו נסכים אחד עם השני. ואז הם התחילו לדון. התחיל רבי אליעזר לדון. דנין, חוץ למקומו, מחוץ לזמנו. למה? כי שניהם זה פסול מחשבה. פה הוא חשב שיוכלו את הבשר מחוץ למחיצות שלו, ופה הוא חשב שיוכלו את הבשר אחרי הזמן שלו. שניהם זה פסול של מחשבה. אז הם דומים. וכן, דנים, פסול מחשבה מפסול מחשבה. ואין דנים, מחשבת חוץ למקומו, מפסול של בעל מום. למה? כי הרי זה פסול מחשבה, מחשבת חוץ למקומו, וזה מפסול הגוף, מחשבת חוץ, לא מחשבת, זה פסול הגוף, זה בעלמום. הגוף שלו הוא עימום. אז לכן זה לא דומה שתי הפסולים האלה אחד לשני. התחיל רבי יהושע לדון. מה, אתה, יש לך באמת סברה ישרה ויפה, למה לדמות בין, בין מחשבת חוץ למקומו לחוץ לזמנו? בוא תשמע עכשיו את הסברה שלי. התחיל רבי יהושע לדון ואמר, דנין חוץ למקומו, מחשבת חוץ למקומו, מפסול של בעל מום. למה? מה באמת הקשר ביניהם? כי שניהם זה פסול שאין בו קראת. דנין פסול שאין בו קראת, מפסול שאין בו קראת, גם חוץ למקומו וגם בעל מום. אם שחטו את הקורבן, אף פעם לא יכולים להגיע לדין של קראת, בגלל ששחטו בעל מום, או אכלו אפילו בשר של קורבן בעל מום, או אכלו בשר של קורבן שנשחט במחשבה חוץ למקומו. אין פה דין של קראת. אבל מה, מחשבת חוץ לזמנו, יש כן. ואל יוכיח חוץ לזמנו, מכיוון שזה פסול שיש בו כן קראת. אז אם כן אומר רבי יהושע על רבי אליעזר, אתה תהיה חייב להסכים איתי שיש דמיון מאוד מאוד חזק במחשבת חוץ למקומו לבין בעל מום. עכשיו, אם זה לא מספיק לך, יש לי עוד דבר. ועוד, נדוננו משלא לשמו, אני כבר מעדיף, אתה יודע מה? בוא ונדון את המחשבת, בוא ונדון את המחשבת חוץ למקומו ממקום שלישי, שלא אני ולא אתה חשבנו עליו. בוא נדון אותו מקום אחר, ואז נגיע למסקנה שלי, אומר רבי יהושע. מאיפה? בוא נדון אותו גם במחשבת שלא לשמו, שהרי הוא דומה בשני הדברים, שפסול מחשבה, גם מחשבת חוץ למקומו, וגם מחשבת שלא לשמה, זה שניהם במחשבה של הכהן. אז בדבר הזה הם דומים שניהם. ודבר נוסף, ושניהם אין בו קראת, ושתק רבי אליעזר. באמת הסכים, אתה צודק. באמת אפשר יותר לדמות מחשבת חוץ למקומו שלא לשמו ולבעל מום. בסדר, אין לי באמת פתחון פה. שואלת הגמרא, ורבי מאיר, לפי שיטתו של רבי אליעזר, שסובר שאם הפסול של הקורבן היה שהיה לו מום, אז ברגע שהקריבו אותו, אז הקורבן פסול, אבל הלחם מתקדש, שואלת הגמרא, למה זה שונה מטריפה? מה ישנה שחטא ונמצאת טריפה? שאז אמרנו שמכיוון שלפני השחיטה היא כבר הייתה פסולה, לכן לא מתקדש הלחם. הרי גם בבעל מום, זה שחיטה, לפני השחיטה היא כבר הייתה פסולה. מה אתה אומר בטריפה? למה לא קידש עליכם? דאבי פסולו קודם שחיטה? מה ישנה שחטה ונמצאת בעלת מום? דלא אבי פסולו קודם שחיטה. למה שם לפי דעת רבי אליעזר זה כן מתקדש? הרי גם בעל מום וגם טריפה, שניהם זה פסול שהיה לפני שחיטה. אז למה בבעל מום אתה אומר שקדש עליכם ובטריפה לא? מתרצת הגמרא, לא מדובר פה במום אמיתי וקבוע, אלא בדוקין שבעין, שהיה שכבה בעין של הקורבן, שזה, רש"י מסביר שזה מום עובר, וזה גם מום לא ניכר. ואנחנו הולכים פה אליבא דרבי עקיבא. רבי אליעזר הולך אליבא דרבי עקיבא, דאמר שבאותם הקורבנות אם עלו, לא ירדו. אסור להקריב קורבן בעל מום, אפילו שהמום היחיד שלו זה רק אותה שכבה בעין שקצת חוצצת את האפשרות שלו לראות. אפילו שזה מום כזה קל, אנחנו לא נותנים להקריב כזה קורבן, אבל אם הקריבו כבר את הקורבן הזה, וכבר, אז אם הקריבו אותו אומרים אל תעלה אותו על המזבח. אבל אם כבר העלו אותו על המזבח, אז אם הוא היה פסול מאוד חמור, היו מורידים אותו גם. אבל מכיוון שהפסול פה הוא לא ניכר, אז אם עלו לא ירדו, הוא נשאר כבר על גבי המזבח. אז אם כן, מכיוון שיש כאן קדושה כלשהי, לכן זה מקדש גם את הלחם. מה הקדושה כלשהי? שאם הוא עלה למזבח הוא לא יורד. אז זה שונה מטריפה שאין בו אפילו את הקדושה הזאת, ולכן במקרה הזה הוא לא מקדש את הלחם. אומרת הגמרא, פה גורסים, ואידך, לפי דעתו של רבי יהודה, מה הוא יסביר? כי הרי סובר שלפי כל הדעות, בעל מום לא מקדש את הלחם. מה הוא יענה? הרי אם זה מדובר במום כזה של דוקין שבעין, יש לו איזה קצת קדושה, אז למה לא מקדש את הלחם? אומרת הגמרא, כי אמר רבי עקיבא, האם עלו לא ירדו בפסולה דגופי. מה שרבי עקיבא אומר, תראה, הקורבן הזה היה בו רק דוקין שבעין, העלית אותו כבר למזבח, אל תוריד אותו, יש לו קצת קדושה, זה בשביל הקורבן הזה. אבל עכשיו ללכת ולקדש גם את הלחמים, עד כדי כך קדושה אין לו. אבל לקדושי לחם, לא. אומרת הגמרא, התמר, חטאת, הכוונה גם לשאר הקורבנות, ששחטה חוץ לזמנה, שחטו את הקורבן במחשבה שהוא יאכל אחרי זמנו, שזה נקרא פיגול. הדין הוא שאסור להעלות אותו על המזבח. אבל אם עלתה, לא תרד, כי יש דין, כמו שאמרנו קודם, הזכרנו את זה בהרחבה, שהפיגול אומנם הוא פסול, אבל צריך ריצוי, ריצוי מסוים כדי שהוא יהפוך להיות פיגול, כן? צריך שיהיה פסול היחיד רק פיגול. אז מכיוון שיש לזה דין ריצוי, אז אם עלה לא ירד. אבל אם זה היה במחשבת חוץ למקומה, אז רבא אמר תרד, רבא אמר לא תרד. למה? מה הנימוקים? רבא, שהוא סובר שקורבן שנשחט תוך כוונה לאכול אותו חוץ למקומו, אז אנחנו אומרים שהוא כל כך פסול, שמה? שאם עלה אותו קורבן, אסור לעלות אותו על גבי המזבח, גם אם עלה על גבי המזבח, מורידים אותו מעל גבי המזבח, הוא סובר כמו דעתו של רבי יהושע. שרבי יהושע אומר לגבי קורבן תודה, שנשחט במחשבת על מנת לאכול אותו מחוץ למקומו, אז גם כן הרי הקורבן פסול, סובר רבי יהושע שגם הלחם של הקורבן תודה לא מתקדש. זה אותו עין וח, כיוון שמחשבת חוץ למקומו, היא בעצם גורמת שהקורבן הזה יהיה מאוד פסול. לעומת זאת רבא, שהוא סובר שאומנם שמחשבת חוץ למקומו של קורבן פוסל את הקורבן, אבל אם, והיה אסור להעלות אותו על גבי המזבח, אבל אם העלו אותו כבר על גבי המזבח, לא תרד. הבהמה לא תרד מעל גבי המזבח. כמו מי הוא סובר? כרבי יהושע, הוא סובר כמו רבי אליעזר, שבקורבן תודה, אמנם הקורבן פסול מכיוון שהוא נשחט במחשבת חוץ למקומו, אבל את הלחם הוא קידש. אז בזה בעצם אפשר להבין את המחלוקת בין רבא ורבא. אומרת הגמרא, והדר בי רבא לגבי דרבא. בסוף רבא חזר בו, והוא הסכים עם דבריו של רבא, שהקורבן שנשחט במחשבת חוץ למקומו הוא כל כך פסול, שאם עלה למזבח, מורידים אותו מעל גבי המזבח. למה? באמת למה רבא חזר בו? כי הרי כל מה שרבא הלך בשיטתו זה בגלל שהוא סבר כמו דעתו של, מכיוון שהוא הלך כמו דעתו של רבי אליעזר, אבל רבי אליעזר בעצמו חזר בו לגבי דרבי יהושע. מדעדר ברבי אליעזר לגבי דרבי יהושע, שרבי אליעזר חזר בו מדעתו, והוא סובר שאם שחטו קורבן תודה שלא לשמע, לא קידש עליכם. אז אם כן, גם רבא חזר בו. ואיכא דאמרי, שכאלה אומרים לשון שונה קצת. אף על גב דהדר ברבי אליעזר לגבי דרבי יהושע, והוא מסכים עם רבי יהושע שלא קידש עליכם של קורבן תודה, אבל רבא לגבי דרבא לא הדר בי. והוא סובר שבמחשבת חוץ למקומו, אם עלה לגבי המזבח, למרות שהוא פסול, לא ירד מלגבי המזבח. למה? הטעם לגבי קורבן תודה. הוא דקאמר לי נידוננו משלא לשמו. הוא אמר לו, בוא נדון מחשבת חוץ למקומו מקורבן שנשחט שלא לשמו, וכמו ששם אנחנו יודעים שלא קידש הלחם במחשבת שלא לשמו, אז ככה גם חוץ למקומו. אבל לגבי הכה, פה אנחנו שואלים האם במחשבת חוץ למקומו הקורבן עלה לגבי המזבח, האם הוא ירד או לא ירד? בשאלה הזאת, אי די נטלי משלא לשמו, אתה יודע מה? בוא נדמה את זה שלא לשמו, בסדר? אז באמת במקרה כזה, אם עלתה לא תרד, אז לכן אני מתחזק ומתבצר בדעתי, שבכיוון שאם מושחת את הקורבן במחשבת חוץ למקומו, אמנם זה פסול, אבל אם עלתה גם במזבח, לא תרד. גם אם אנחנו לומדים את זה מהדוגמה של שלא לשמו, כי באמת גם שם ההלכה היא אותה הלכה, שאם עלתה לא תרד. עוד למדנו שאם שחטה את הקורבן תודה או את איל המילואים או את כבשי העצרת, היה נראה לנו שהבאנו את כל הדוגמאות של כאלה קורבנות שבאים ביחד עם לחם. ואז אמרנו שאם זה היה שלא לשמע וכולי, לא משנה, הבאנו את הרשימה של כל הקורבנות שבאים עם לחם. שואלת הגמרא, אמר רב פאפא, שווה קטנה דידן, איל נזיר דשכיח ונקעת איל המילואים, למה באמת לא הביאו את אל נזיר? נזיר שסיים את ימי נזירותו, מביא איל, וביחד עם זה הוא מביא לחמים. למה המשנה לא מביאה את הדוגמה הזאת? האם מחשבת שלא לשמו קידש הלחם של נזיר או לא קידש? ובמה כן מביאים? אל מילואים. האיל של ימי המילואים. זה היה רק פעם אחת בהיסטוריה, מה שידוע לנו, בזמן שבנו את המשכן. מה צריך להזכיר את זה פה במשנה? במקום אל נזיר, שזה דבר תדיר שיכול להיות בכל הדורות. אומרת הגמרא, ותנא דידן, למה באמת הוא העדיף להביא את הדוגמה של אל המילואים? מכיוון שעיקר מילתא נקט. הפעם הראשונה שהביאו קורבן, ופעם ראשונה שהביאו עם לחם קורבן, זה היה בימי המילואים. לכן התנא של המשנה העדיף להביא דוגמה של הפעם הראשונה שהביאו קורבן, ולא להביא דבר שהוא לא היה פעם ראשונה, למרות שהוא תדיר. אומרת המשנה, הנסחים, נסחים שקידשו בכלי, כבר קידשו את הנסחים בתוך כלי שרת, ואחר כך נמצא שהזבח היה פסול. אותם נסחים באו עם קורבן, הקורבן פסול, אבל את הנסחים כבר קידשו בכלי. האם גם נסחים עכשיו צריכים ללכת לאיבוד? אם יש זבח אחר שטעו נסחים, יקריבו הנסחים, יקריבו עמו, מקריבים את הנסחים עם אותו קורבן. ואם לנו, ככה הגרסה פה, אם זה הנסחים, אחרי שהם התקדשו בכלי שרת, עבר עליהם הלילה, ייפסלו בלינה, כי ברגע שקודשים היו בכלי שרת, הם נפסלים מכאן ולאבא בלינה. אמר זעירי, אין הנסחים מתקדשים כדי להיפסל בלינה, אם עבר עליהם הלילה, או אם הם יוצאים מחוץ לחומה, הם לא מתקדשים אלא בשחיטת הזבח. ברגע ששחטו את הקורבן, אז הנסחים מתקדשים בקדושת הגוף. מה הייתה, מה? אמר קרא, הפסוק אומר, זבח, לשון שחיטה, ונסחים. בזמן שחיטה, אז הנסחים מתקדשים. תנן, למדנו במשנה, הנסחים שקדשו בכלי, ונמצא זבח פסול, אם יש זבח אחר, יקרבו עמו. בסדר? אם יש עוד קורבן שטעו נסחים, מביאים את הנסחים לקורבן האחר. ואז המשנה אמרה, ואם לנו, ייפסלו בלינה. מה אליו? די פסיל בשחיטה. ואנחנו רואים שמה קידש את הנסחים? זה שהם היו בתוך כלי, כן? הנסחים שקדשו בכלי. אז רואים שלא השחיטה מקדשת, אלא ההכנסה של הנסחים בתוך כלי שרת. אומרת הגמרא, לא, די פסיל בזריקה. הפסול היה בזמן הזריקה. מה שקידש את הנסחים היה שחיטה. אז אם כן, איך הם נפסלו? בשעת הזריקה. זה מה שפסל אותם. אומרת הגמרא, כמן, כמו מי אנחנו לומדים שהשחיטה היא זאת שמקדשת את הנסחים ולא הכלי שרת? כרבי דאמר, שני דבר, לכאורה, רוצים להגיד שזה הולך לפי דעת רבי, דאמר, שני דברים המתירים, כשיש שני דברים שמתירים ביחד, מעלין זה בלא זה. אז אותו דבר גם כאן, כששתי הדברים מתירים יחד, השחיטה והזריקה הם אלה שמתירים את הקורבן, השחיטה לבד יכולה להתיר ולקדש את הנסחים. אז אם כן, לפי דעתו של רבי, אומרת הגמרא לא. אפילו תימא רבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא סובר שבשביל לקדש צריך גם שחיטה וגם זריקה. כשיש שתי דברים שמתירים, צריך את שתי המתירים כדי לקדש. בכל זאת, אחא במאי עסקינן, כגון שקיבל דמן בכוס ונשפך, זאת אומרת, כבר היה גם קבלת הדם. לא רק היה שחיטה, היה גם קבלת הדם, אבל מה עם זריקה? הדם נשפך לפני זריקה, אבל מה? ורבי אלעזר ברבי שמעון סבר לכבתי דאבוע. רבי אלעזר הוא היה בנו של תנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי, והוא סבר כמו דעתו בעניין הזה, שמה אומר רבי שמעון בר יוחאי? דאמר, כל העומד להיזרק, זה כבר נמצא בכלי הדם, זה עומד עכשיו להיזרק על גבי המזבח, כזרוק דם, מבחינתי זה כבר כאילו נזרק על גבי המזבח, יוצא ששתי הדברים שמתירים כבר היו, במקרה של שחיטה וקבלת הדם. למה? כי אמנם עדיין לא זרקו את הדם, אבל זה כאילו שזה נזרק, לכן באמת הדם, לכן הנסחים מתקדשים. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, זה נדיר שאמר מר מתייחס למשנה. אמר מר, למדנו במשנה, אם יש זבח אחר, יקרבו עמו. דהיינו, אם הנסחים התקדשו בכלי והקורבן נפסל, אז אם יש קורבן אחר, אז הנסחים האלה יקרבו ביחד איתו. שואלת הגמרא, והאמר רב חיסדא, שמן שיפרישו לשם מנחה זה. מה קורה אם יפרישו? יש מנחות שצריכים להביא איתם שמן, גם לבלול אותם בשמן. הפרישו שמן לשם מנחה מסוימת. אז ההלכה היא, פסול לשום מנחה אחרת, אסור להשתמש עם שמן שהפרישו למנחה אחת בשביל מנחה אחרת. איך כאן עם היין הזה שקידשו לשם קורבן אחד, נפסל הקורבן, אז אתה לוקח אותו לקורבן אחר, או הרי לכאורה פסול. מתרצת הגמרא, אמר רבי ינאי, פה מדובר קודם כל בקורבן ציבור, נסכים של קורבן ציבור. ולב בית דין מתנה עליהם שאם הוצרכו, הוצרכו. אם היו צריכים את הנסכים האלה לקורבן הזה, משתמשים איתם לקורבן הזה, ואם לאו, שלא היו צריכים אותם לקורבן הזה, יהיו לזבח אחר. שואלת הגמרא, למה בשמן הם לא עושים את התנאי הזה? יהיה אחי שמן נמי, שיתנו שאם יצטרכו את השמן למנחה הזאת, יהיה למנחה הזאת, ואם לא, ישתמשו עם זה למנחה אחרת. תרצת הגמרא, שמן גופה דמנחה הוא. שמן הוא הופך להיות חלק מהמנחה, אז ברגע שהקדישו אותו למנחה אחת, אי אפשר להתנות שהוא יהיה למנחה אחרת. שואלת הגמרא, אם כבר בית דין גזרו על היין, למה לא יכלו לגזור שלגמרי ייבטל את הקדושה שלו ממנו אם הקורבן ייפסל? שואלת הגמרא, וליתנו עליהן, על הנסחים, דניפקו לחולין, למה לא מתנים עליהם את התנאי הזה שהם יצאו לגמרי לחולין? מתרצת הגמרא, גזירה, שמה יאמרו, מוציאים מכלי שרת לחול. אנשים יחשבו שלקחו יין שכבר התקדש בכלי שרת, הוציאו את זה לחול, הם לא ידעו שהיה פה תנאי שלכן יכלו להוציא את זה לחול, אז הם יחשבו שמותר מלכתחילה לעשות דבר כזה. שואלת הגמרא, חנמי, גם עכשיו כשאתה מתנה לשם קורבן אחר, מה הם יחשבו? שאפשר להשתמש עם נסחים שהוקדשו לשם קורבן אחד, לשם קורבן אחר, והאמת היא שאי אפשר, רק פה שהיה תנאי בית דין מיוחד, לכן אפשר. אומרת הגמרא, אשתנמי, גזרה שמה יאמרו נסחים שיפרישן לשום זבח זה, קשרים לשום זבח אחר. מתרצת הגמרא, אין לנו את החשש הזה, עתני מתיתיה בן יהודה, כגון שהיה זבח השני כבר זבוח באותה שעה. אז הבן אדם שמסתכל עכשיו ועוקב מה קורה בבית המקדש, הוא רואה שתי קורבנות שחוטים ומנסחים נסח של יין. הוא לא יודע אם היין הזה מלכתחיל היה לקורבן הזה או לקורבן הזה. אז לכן אין לנו את החשש שיחשבו שיין שתקדש בכלי שרת, אפשר להעביר אותו לקורבן אחר. אבל אין זבח, זבוח באותה שעה, מי נפסל בלינה? מה תגיד שאם לא היה פה שתי קורבנות שחוטים והיה רק קורבן אחד שחוט, באמת אנחנו נגיד שהיין הזה ייפסל בלינה ולא יועיל עכשיו לקחת את הנסחים לקורבן אחר? אם כן, עד דתני סייפה, בסוף המשנה מה למדנו? אם הגרסה היא לנו, כן, אם עבר עליהם הלילה, יפסלו בלינה. מה צריך להגיע עכשיו לפסול של לינה? לפלוג ולתנאי בדידה. היה אפשר לחלק בדוגמה הראשונה של המשנה. איך? במה דברים אמורים שאם יש קורבן אחר? במה דברים אמורים שאנחנו אומרים שהנסחים האלה טובים לקורבן אחר? מדובר פה שהיה זבח זבוח באותה שעה, שהיו שתי קורבנות שחוטים, אז אפשר להשתמש עם הנסחים של היין לקורבן השני, אבל אין זבח זבוח באותה שעה, לא, אבל אם לא היה שתי קורבנות שחוטים באותה שעה, שהקורבן הראשון נפסל, לא היה קורבן אחר שהיה שחוט באותו זמן, אז אי אפשר להשתמש עם הנסחים. מה אתה רץ לעניין לינה? יש לך פה לגבי נסחים שנפסל הקורבן, לאו דווקא בלינה. שלא היין נפסל בלינה, אלא הקורבן נפסל, יש לנו אפשרות להגיד, מקרה אחד שזה בסדר היין, ומקרה אחר שזה לא בסדר. אומרת הגמרא, מתרצת הגמרא, אחי נמי כאמר, זה באמת מה שהמשנה התכוונה להגיד, שאמרה לנו התכוונה למה שאנחנו התכוונו לומר. במה דברים אמורים, שאנחנו אומרים שאם יש קורבן אחר, אז הנסחים האלה הקריבו איתו, זה דווקא מדובר שהיה זבח זבוח באותה שעה, אבל אם אין זבח זבוח באותה שעה, אז אנחנו אומרים שהנסחים לא טובים לקורבן אחר, ואז זה נעשה כמי שנפסלו בלינה ופסולים. פסולינה זה סוג של סמל של פסול. אז בסדר, נכון, באמת הפסול פה היה בגלל שלא היה קורבן אחר, אבל זה כמו שהוא נפסל בלינה. שואלת הגמרא, מי יתלה לרבי שמעון, לב בית דין מתנה עליהם? רשי מסביר פה, רשי המפרש. ומי יתלה לרבי שמעון, לב בית דין מתנה עליהם? אומר רשי, למה אתה חושב שיקח סובר רבי שמעון? הוא מביא, דקטריץ למתניתין כרבי אלעזר ורבי שמעון. וסבר לה כאבוע. אנחנו אמרנו שהמשנה הולכת לפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון, שהוא סובר כמו אביו, שכל העומד להיזרק כזרוק דם, וכך אמרנו בתחילת העמוד כאן. ופרחין עליה וכולי, ומה תירצנו בסוף? כמה תרץ, לב בית דין מתנה עליהם. זאת אומרת, מובן שכל המהלך פה הלך באותו דעה של רבי שמעון, כי הרי תירצנו שזה הולך לפי דעת רבי שמעון, ואז תירצנו לב בית דין מתנה עליהם. אז לכאורה מבינים שרבי שמעון עצמו גם סובר את הכלל הזה של לב בית דין מתנה עליהם. אומרת הגמרא, ואמר רב אידי בר אבין, אמר רב אמרם, אמר רב יצחק, אמר רב יוחנן, מה קורה עם תמידין שלא הוצרכו לציבור? למה תמידין לא הוצרכו לציבור? מדובר פה שהפרישו קורבנות כבשים לצורך קורבן תמיד של שחר בן ארבע, הם שמו אותם בלשכה מיוחדת, אולי לשכת התלאים, ובסופו של דבר מגיע סוף חודש אדר, ועכשיו בחודש ניסן צריכים עכשיו להביא קורבנות תמיד מהכסף שגבו השנה הזאת. עד ראש חודש ניסן משתמשים עם הקורבנות מהכסף שגבו שנה שעברה. מחודש ניסן והלאה משתמשים מהכסף שגבו השנה. אז עכשיו אם נשארו תמידים שקנו אותם מהכסף של שנה שעברה, אין מה לעשות עם התמידים האלה, הציבור לא צריכים אותם. במקרה כזה, מה ההלכה? אז לדברי רבי שמעון, אין נפדים תמימים. אם הם שלמים והם בהם מום, אי אפשר לפדות אותם. אלא מה עושים? שולחים אותם לראות בעדר עד שיהיה בהם מום, ואז יפדו אותם. ככה זה לפי דעתו של רבי שמעון. וזה לפי דברי דבריו, אבל לדברי חכמים, נפדים תמימים, כי לפי דעת חכמים סוברים שלב בית דין מתנה על התמידים, שאם בסופו של דבר, סוף השנה יישארו תמידים שלא יקריבו אותם, ויצטרכו עכשיו להביא תמידים חדשים מהתרומה החדשה, מהתרומת הלשכה החדשה, אז התמידים משנה שעברה, מלכתחילה מבטלים מהם את הקדושה שאי אפשר לפדות אותם. סימן שרבי שמעון לא סובר שלב בית דין מתנה עליהם, כי אורי חולק והוא סובר שצריכים לחכות שיהיה מום לתמידים האלה. עונה הגמרא, שאני אתם דעית לו תקנת בראייה. זאת אומרת, אמנם רבי שמעון סובר לב בית דין מתנה עליהם, אבל זה דווקא מתי שאין תקנה אחרת. במקרה של תמידים שלא הוצרכו לציבור, יש תקנה איך לפדות אותם, ברגע שיהיה בהם מום. אבל נסחים, אין לנו תקנה אחרת אם לא שנגיד לב בית דין מתנה עליהם כדי להתיר אותם לקורבן אחר. לכן שם סובר רבי שמעון לב בית דין מתנה עליהם. עד כאן השיעור על דף ה-NT.